הפסוק שעליו מדבר רש"י, שם שמואל, שם שמואל מזכיר, אתם רואים בעמוד נון זין אצלכם, כן, דיבור המתחיל עם לבן גרתי. כן, יעקב נערך לקראת המפגש עם עשיו אחרי 22 שנה. יש לקוות שעשיו נתפייס, אולי לא, אולי דווקא שכלל את עצמו לקראת המפגש. יכול להיות גם שעשיו היה בטוח שבעצם יעקב קיווה לפחות שבמהלך השנים בית לבן, אותו החור השחור של לבן, כן, זה מעניין, הוא קרוי לבן, אבל בעצם היה חור שחור, כן, הבלה את האור של יעקב. ועל ידי השהייה שלו מרובת השנים אצל לבן, בסופו של דבר התבטל יעקב לחלוטין. לא תהיה לשוב מציאות, נתנו לזה דוגמה פעם. כן? שאלנו הרי את השאלה, אם אתם זוכרים, מדוע באמת עשיו לא רדף אחרי יעקב לבית לבן? אם הוא כך שונא אותו, אז מה בדיוק יועיל או תועיל יציאת יעקב לבית לבן? וישבנו על זה בשם איזה מפרשים, שעשיו ציפה שלמעשה הגעת יעקב לבית לבן תגרום ליעקב להתבטל מן המציאות לגמרי. כלומר, הוא יתמה והתבטל לחלוטין. כן? בדומה לאסיר שיושב בכלא במדבר סהרה. כן? וגם אם הוא בורח, אף אחד לא רודף אחריו, כי בלב אחרי תוך חצי יום הוא ימות בצמא או שיקיש את הנחש. אז סגר עליהם המדבר, מה שנקרא. זו הייתה תקוותו של עשיו מן הסתם. אני לא יודע אם, אולי יש לזה ראייה בפסוק, הרגע זכור לי, אני לא יודע אם עשיו ידע בכלל שיעקב חי עד שילוח המלאכים. כלומר, יכול להיות שעשיו חשב שכבר יעקב לא בין החיים. לפחות אין איזה רמז בכתוב, אולי יש מדרש של כך או משהו כזה, אבל יכול להיות שעשיו כבר היה שפע רצון, כן, וספק ידיים בהנאה, ואמר לעצמו, יעקב עדיין כבר איננו. איך ייתכן שהוא משוטט בביצות האדירות האלו ויצא בחיים? יכול להיות שכך חשב. וכאשר עשיו שמע שבאמת יעקב עדיין חי וקיים, ולא רק זאת, אלא הוא בא לקראתו וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה. כן. שעיר, שדה אדום. כן. הנה יעקב שולח לו מסר, משלחת מלאכים. אז זה אמרו חז"ל אגב, מה אתה בכלל מתעסק עם עשיו? היה מהלך עשיו לדרכו, ואתה שולח לו, ואומר לו, הנה יעקב אחי חבא. משלו חז"ל, משל, לאדם שמתעבר, על זה נאמר פסוק, מתעבר על ריב, לא, לא. כן? מה אתה מושך באוזני הכלב? הכלב יושב, ישן, רגוע ונינוח, ואתה בא ומושך באוזניו. כן? עשיו נמשל לכלב, מהלך לדרכו, עסוק לו בענייניו, ואתה בא ואומר לו, הנה אחיך יעקב בא. למה אתה עושה את זה? אז רואים מזה שעשיו לא ידע דבר. זה מחזק את ההנחה שאמרנו שעשיו לא ידע דבר, וחשב אולי שיעקב כבר בעינו בין החיים, והנה יעקב בא ומספר לו על רוב הצלחתו, רוב בניו וקנייניו. כן? וישלח יעקב מלאכים לפניו על עשיו אחיו ארצה. שעיר, שדה אדום. ויצב אותם לאמור. כן? זאת אומרת, במפגש לקראת עשיו צריך הערכות עצומה כדי שעשיו לא יצא מכליו, וירתום את כל כוחו וסינתו כדי להדביר את יעקב. אז מה עושה יעקב? שולח משלחת. ויצב אותם לאמור, כה תמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדיך יעקב. זה תוכן השליחות, מילות פיוס, כך לפחות היינו מצפים, מילות פיוס. ואכן רש"י הולך בעקבות ההנחה הזו, שיעקב אומר דברי פיוס, כדי לא להוציא את עשיו מכליו. כן? מה הוא אומר לו? כה אמר עבדיך יעקב, עם לבן גרתי, זה ענייננו. ואיחר עד עתה. אומר רש"י, אם לבן גרתי, זאת אומרת, אומר יעקב לעשיו, אל תצא מן הכלים. אתה מקנא בי על ברכות אבי, אבינו, שברך אותי, וכל טוב סלע, אל תדאג, לא נתקיים בי דבר. לא נתקיים בי דבר. לא נעשה תסער וחשוב. כן? אלא גר. לא נעשה תסער וחשוב, אלא גר. כן? לא, לא נשאתי שר בחשוב. וגם הברכה שאתה רואה לרגליי, כן, החמורים וכל זה, זה אבי בירך אותי וירקות שמיים ממעל, וכן, וכו', ושמני ארץ, אבל זה לא מן השמיים וזה לא מן הארץ. לא מן השמיים ולא מן הארץ. כן? ההנחה היא שעשיו מעריך, כן, או מקנה בברכות שבאות משמיים, או ברכות שבאות מן הארץ, כלומר גידולי הארץ, אבל זה לא מן השמיים ולא מן הארץ. כן? לא נעשה תיסר בחשוב, אלא גר, אינך כדאי לסנותי על ברכות אביך, שברכני הווה גביר לאחיך. ממשלה לא קיבלתי. הרי לא נתקיימה בי. דבר אחר, פה מבירה שהיא פירוש נוסף. וזה מה שצריך להבין, כיצד עשיו עשוי להתפייס, כן, על פי פירושו של רשי. כן, מילא אם אני אומר שלא נעשה תיסר וחשוב, זה דבר שיכול לבטל מליבו של עשיו קנאה ושנאה, כי אין לו מה לקנה. אין לו מה לקנה. כן, לא נעשה שר וחשוב יעקב. אבל לפי פירוש שני, לא מובן כיצד עשיו יתפייס, אדרבה. אפשר לומר שאפילו יצא מכליו עוד בכפלי כפליים. כן, למה? גרתי בגימטריה תרי"ג. אל תאמר גרתי אל התרי"ג, מה מבקש יעקב לומר לעשיו? כן, כלומר, אם לבן הרשע גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. זאת אומרת, יעקב בעצם מדבריו אלו מצביע, או מדגיש בפניו של עשיו, על גודל מדרגתו וגבורתו הרוחנית. הייתי עם לבן, מה שאתה ציפית שאני אשתקע בבית לבן ואתמה, לא רק שלא נתמאתי, אלא שמרתי יותר יג מצוות, ובתוכם יש שיסה לא תעשה, ורמח, מצוות עשה, כלומר, קיימתי מצוות לא תעשה, להיבדל מתאומתו של, של לבן, לא רק זה, אלא אפילו בניתי את קומת הקדושה, שזה כנגד רמח עשה, זאת אומרת, בית לבן לא רק שלא נתמאתי, היינו, סרתי מרע, מכוח השיסה, אלא אפילו קיימתי רמח, שזה הרומח, כן? שבאמצע אותו דוקרים את התאומה, כן? אדרבה, הקדושה מנצחת את התאומה. זאת אומרת, יש פה איזו אמירה מאוד מרחיקת לכת לעשיו. מה שאתה ציפית שאני אתמה בית לבן, ודאי שלא נתמאתי. לא רק שלא נתמאתי, אלא אפילו נתקדשתי עד שאמרו חז"ל, ששיעותו של יעקב בבית לבן במשך 20 שנה, זה היה תיקון לארבע גלויות של ישראל. במיקרו, מה שנקרא. יש את המקרו, שזה ההתרחשות בפועל של הגלויות, שישראל, כן, בהמוניהם חוו אותם. אבל יש את המיקרו, מעשה אבות סימן לבנים, שיעקב הבינו בבית לבן תיקן ארבע גלויות. פלא פלאים. מכוח, ניצחון, יעקב בבית לבן, שאוהבים ישראל כוח לנצח ארבע גלויות, כולל מצרים אגב. כולל גלות מצרים. טוב, אז זה מה שהוא בא להגיד לעשיו. עכשיו בוא נראה מה שאומר פה השם ישמעאל על זה. על פירוש רשי זה. כן. עם לבן גרתי. כן, כדאי לראות בפנים, כי תמיד המילים של השם ישמעאל, לא תמיד הנוסח, הסגנון הזה מוכר לנו. אז כדאי לראות במילים. עם לבן גרתי, פירש רשי, כמו שראינו כעת, גרתי בגימטריה תרי"ג, כלומר, תרי"ג מצוות שמרתי. כן. אגב, רק הערת אגב, כן? גרתי זה לשון גירות, הראיות, כן? ההפך מהשתקעות והתבססות. אפשר לבוא ולומר, ודרך אגב, זה לא קשור פה לדברי, אולי זה כן קשור בעקיף, אבל סתם ככה אני מתעורר לזה, שיש קשר בין גרתי לבין תרי"ג, שדווקא אם אתה גר, אם אתה באמת גר ולא משתקע בהנאות העולם הזה, אז אתה יכול לשמור תרי"ג. כן? זה הולך תמיד ביחד. עם לבן גרתי, לכן תרי"ג מצוות שמרתי. אם הייתי תושב קבע עם לבן, ודאי שלא הייתי שומר תרי"ג. הייתי כבר נעשה בן ביתו, והולך במין הגב, כן? לא הייתי יכול לשמור תרי"ג. אבל דווקא הגירות בעולם הזה, לא צריך לסנוע את העולם הזה. לא צריך לסנוע את העולם הזה כדי להיות גר. חס ושלום, העולם הזה הוא עולם יפה, כמו שנדבר בהמשך. יש הרבה מה לעשות איתו. כן? אבל צריך איזושהי בחינה של גירות. אבל נמשיך. בכל אופן, אמרנו שזה מה שבוחר יעקב להגיד לעשיו, בתקווה לפייס אותו ולהשיב חמתו ממנו. ויש להבין, שואל השם ישמעאל, ויש להבין, הלא כקוץ מכאיב הוא הדבר בעיני עשיו, שבוודאי היה מואס באחרים העושים. ואם כן, הייתכן שיחשוב יעקב שבשביל זה, בשביל שהוא שמר תרי"ג מצוות בבית לבן, האם חשב יעקב שבשביל זה יישא לו עשיו פנים? זה היה ממש לעג לרש. איך אתה בא ואומר לעשיו דברים כאלו? הרי עשיו כל עניינו זה בעצם לבטל את האפשרות של קיום רצון השם יתברך. לא סתם הוא בז לה בחורה, לא סתם הוא בחר לו, כן, כן, להיות איש צייד, איש שדה, והגדלו הנערים, והיה עשיו איש צייד, איש שדה. לא סתם הוא בחר לו במרחבי העולם הזה, אדרבה, כדי לבסס את התפיסה השקרית והרשעותית, שעולם הזה הוא עיקר, והנה שיעקב בא ואומר לו, שהעולם הזה משמש לו, ליעקב, כדי לגלות בו, לבטא בו, כן, את רצון השם יתברך, כן, לגלות את כבוד השם בתוך החיים, אז איך הוא מצפה שדבר כזה יפייס את יעקב, את עשיו, נכון? זו השאלה. כן, הלא כקוץ מכאיב הוא הדבר הזה בעיני עשיו. קוץ מכאיב, שבוודאי היה מואס באחרים העושים. שימו לב, לא רק שהוא לא היה עושה, אלא היה מואס באחרים העושים. כלומר, כשהוא היה רואה מישהו שמנסה לבסס את המגמה של מלכות שמיים בעולם, היינו, כן, כל מעשיך לשם שמיים, שעשיו היה רואה דבר כזה, בעיניו זה הייתה הכרזת מלחמה. ממש הכרזת מלחמה. אז מה אתה בא וזורה לו מלח על הפצעים? כך שואל השם שמואל, איך אתה אומר דברים כאלה מרגיזים? כך אתה רוצה שהוא יתפייס איתך? מילא לפי הפירוש הראשון ברש"י, הכל טוב ויפה, לא נעשה תיסר וחשוב. אדרבה. אז עשיו אומר, הוא לא נעשה תיסר וחשוב. הוא עדיין כזה, איך אומרים, פורח באוויר. לא נעשה תיסר וחשוב, אין לו שליטה על העולם הזה. הוא משאיר לי את העולם הזה, לפי פירוש ראשון של רש"י. אבל לפי פירוש ראשון בדברי רש"י, כן? ככה ניגשים לסונה, ככה ניגשים לעשיו, שמבקש לו למלאכה על העולם הזה, פתאום אתה בא להתחרות איתו גם על הצבא, גם על הכלכלה, פתאום אתה קצין בצבא, פתאום אתה רב סרן, פתאום אתה דורש להיות מגד, פתאום אתה רוצה להיות ממשלה, מה זה פה? זה לא הולך. אתה רוצה להעלות את חמתם של אלו שדוגלים בהפרדת הדת מן המדינה? תפריד את הדת מן המדינה. תפסיק לנסות להשתלט עם הדת אל המדינה. זה מכעיס את עשיו שהדת רוצה להשתלט על המדינה. לקיים תרי"ג מצוות בתוך המציאות החומרית זה השתלטות הדת על המדינה. כן, זו השאלה של השם שמואל. שאלה מאוד מאוד חזקה, אנחנו נשיב עליה בעזרת השם. ניתן פה איזה כמה הקדמות כדרכנו. שם שמואל זה דרכו. יש פה כמה הקדמות ואחרי זה התירוץ ייפול לנו כפרי בשל ביד. אבל זה רק למי שיחזיק ראש עד הסוף. בעזרת השם. זה לא קשה, לא מסובך. אדרבה, כל ההקדמות האלה רק מקלות אלינו בסופו של דבר להבין. ואנחנו נתחיל. ונראה. כן, שימו לב. ונראה. תחילת התירוץ. שהרשעים האלה, פה מדובר לעשיו, הרשעים האלו בוודאי היו יודעים מעניין הרוחניות. והרי עד כמה היו יקרות בעיניו הברכות של יצחק, והרי זו ראיה. מניין שהרשעים מכירים במציאות הרוחנית, אין ספק בזה שמכירים מציאות רוחנית. אין ספק בזה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אבימלך, כן? אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם כמה רשעי עולם גדולים, עם בלעם, כן? אלא מה? אלא מה? הרשעים האלו ודאי היו יודעים מעניין הרוחניות. היו יודעים שיש מציאות רוחנית מופשטת, אילאית, נשגבת, שהיא קודמת למציאות החומרית. הם היו יודעים. אלא מה? נו, אם מכירים במציאות הרוחנית, אז מה עוד נותר? לכאורה היינו צריכים לומר, כן? שמכירים בכל הרעיון של קדושת המציאות, קדושת החומר, מכירים את המציאות הרוחנית. אלא מה? עוד, הוא ממשיך להוכיח את זה אגב, והרי עד כמה היו יקרות בעיניו הברכות של יצחק, אביו. כן? שלפי השערת הכופרים לגמרי, מה ייתן ומה יוסיף לו? עניין הברכות. הם רואים? אם הוא לא היה מאמין במציאות רוחנית, הוא לא היה מאמין שאמרי פיו של הקדוש ושל יצחק, יכולים בכלל להוליד ולחולל מציאות של ברכה. נו, אז אם הוא כל כך מאמין בברכות יצחק, סימן שהוא מאמין שיש מציאות רוחנית. כן? אבל איזה מין תפיסה הייתה לו במציאות הרוחנית? איזה מין תפיסה? מהו היחס שבין הרוחניות לגשמיות? שלפי השערת הכופרים לגמרי, מה ייתן ומה יוסיף לו עניין הברכות? אם היה כופר לגמרי במציאות רוחנית, אבל זדון ליבו אסיאו. כלומר, זדון ליבו של עשיו, שם התחולל הפירוד. מה זה זדון ליבו? בתוך ליבו של עשיו זה היה אלמא דפירודה. עולם הפירוד. בתוך ליבו של עשיו התעוררו רגשות, מחשבות ודמיונות, שמה? לומר שיש מציאות גשמית מבלעדי הרוחנית. כלומר, בתוך ליבו של עשיו התחולל הפירוד הגדול בין המציאות הרוחנית, שנתפסה בעיניו כמציאות ארטילאית לחלוטין, אצילית לחלוטין, אריסטוקרטית לחלוטין. אריסטו, כן? תפיסת האלוהות הנפרדת מן המציאות. אז לכן זה נקרא אריסטוקרט. מי זה אריסטוקרט? זה אדם שהוא לא יורד על העם, נקרא לזה ככה. הוא יושב לו במגדלי השן שלו, כן? הוא חושב שכל המציאות זה רק העושר שלו, אבל אין בכלל עמך, המציאות הנמוכה, לא מדברת אליו בכלל. מה לי ולסוחר הזה? מה לי ולנגר ולחיית? אני במציאות עליונה מאוד. אני מתעסק רק עם דברים שמעל 10 תפחים מעל המציאות. כן? יכולים להיות אנשים כאלה, נכון? אנשים שיושבים במגדלי השן, ולא אכפת להם מה שקורה בכלל. נותנים עיצות, ואולי הם לא ניסו בכלל לרדת לעם, אבל הם יושבים במגדלי השן, השן שלהם, כן? בתוך כל המשרדים המוזגים, ונותנים עיצות. אבל מעולם לא חוו מה שחווה יהודי בקריית שמונה, או מה שחווה יהודי בדל. לא, כל היושבים. מה שחווה יהודי שיושב בבית אל, כן? ביהודה ושומרון, כן? הם מדברים מלמעלה, איזה מין פוליטיקה אריסטוקרטית כזו. לכן תמיד בעינינו, הפוליטיקאי הקשר זה דווקא זה שאומנם נמצא ברמת קבלת החלטות, אבל מצד שני הוא גם מכיר את רוח העם. הוא צמח מתוך העם. כן? משם הוא צמח, והוא לא שכח מאיפה הוא בא. זה דבר גדול. אבל מה חשב עשיו? שהמציאות הרוחנית היא לא יורדת מתחת ל10 טפחים. יש מציאות רוחנית נפלאה, כמו אדם ששבוי באיזה חלום רוחני, אפשר לקרוא לנו לפעמים, זה קורה לנו. אדם יושב לומד תורה, כל כולו נמצא בתוך איזשהו, לימוד, לימוד. אבל הוא שוכח את הגוף שלו, הוא שכח כבר לאכול ג' סעודות, כן? לא אכפת לו מהזולת, כן? שכרגע נענק תחת קשייה. העיקר שעכשיו הוא נמצא בתוך איזה מסך השען של מחשבות, הוא מבסוט מהחיים. יכול לקרות או לא יכול לקרות? ודאי שיכול לקרות. המציאות הזו של הטריפ, שאדם נמצא בתוך עולמות רוחניים, ולא שם לב מה קורה. היא לא עם הגוף שלו, ולא עם גופם של אחרים. אם כן, זדון ליבו הסיעו, או הישיעו, הנחש הישיעני, זדון ליבו הישיעו לומר שיש מציאות גשמית, מבלעדי הרוחנית, שהמציאות הגשמית היא יכולה להתקיים מבלי שום דין וחשבון למציאות הרוחנית. המציאות הגשמית יונקת ומתחיה, משורש אחר, זה נקרא שתי רשויות. שתי רשויות יש. עולם גשמי, עולם רוחני, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. לא שייך. שתי מציאויות. מי שחי בעולם רוחני הוא יונק מאל הרוחניות, ומי שחי בעולם הגשמי הוא יונק מאל הגשמיות, מה שנקרא עולם הטבע. מפץ גדול, כל מיני התרחשויות מכניות כאלו שיצרו את העולם. אבל חלילה חלילה, כן? האל, כן? לא המציאות הרוחנית הולידה את הגשמית, אלא כל אחד יש לו מקור יניקה משלו. זו הייתה מחשבת עשיו. העולם הגשמי בפירוש יכול להתקיים מבלי לכוון את עצמו לעולם הרוחני, מבלי לצאת ידי חובת העולם הרוחני, מבלי לשים ליבו ולהקשיב, כן, להדרכתו של העולם הרוחני. לא, לא שייך. אבל זדון ליבו הישיעו לומר שיש מציאות גשמית בלעדי הרוחנית, וזוהי אגב, כן, דרך אגב, אם כבר הבנו את זה, רוצה להגיד השם שמואל, שזו תפיסתם של כל הרשעים. כן, הרשעים, רשע, מלשון רטע. כן, כך אומרים, רשע, רטע. הרשע הוא רטע, הוא קופץ, שר, ומסתלק מדרך השם. כן, הוא מקיים לו חיים, שהם בעצם תחת קורת הגג של התאוות והיצרים. כן, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. אמר נבל בליבו, אין אלוקים. אין לגי. דרכנו נסתרה ממנו, נעשה מה שמתחשק לנו, לא זורקים חשבון לאף אחד, לא לתורה, ולא לריבונו של עולם, ולא למצוות. זה לא שייך. הוא ינהל את העולם הרוחני, יושב בין המלאכים, ישתעשע לו בעולמות עליונים, ואנחנו נחיה פה את חיינו, כן? בכיף. כל הרשעים, שימו לב. כן? וזוהי מידת כל הרשעים, כמו בלעם, ובלק וכדומה. איפה אנחנו יודעים שבלעם ובלק, זו הייתה תפיסתם, תפיסת הפרדת הדת מן המדינה, הפרדת הרוחניות מגשמיות. איפה אנחנו יודעים, כמו שהגדנו, שכוונת הרשעים האלו בלק ובלעם, כן, הייתה לגרש את ישראל שלא ייכנסו לארץ, שישארו במדבר. למה? כן, אף שישראל במדבר היו במעלה רמה מאוד, הרי מן ירד להם מן השמיים, ובאר מתגלגלת, ושבעה ענני כבוד, והנהגה ניסית על כל צעד ושעל, אבל זה לא הפריע בכלל לבלעם ובלק. למה? מצידנו שימשיכו לקבל את הלחם מן השמיים. אבל חלילה שברוחניותם לא יצמיחו לחם מן הארץ. עד כאן. להצמיח לחם מן הארץ לא. זאת אומרת, לבוא ולהראות שיש עם, שהוא רוחני, אבל מכוח הרוחניות שלו הוא חורש את השדה. מכוח הרוחניות שלו הוא מפריש תרומות ומעשרות. כל המצוות התלויות באפר. לא תחרוש בשור וחמור, יחדיו, וכל מצוות, כן? השדה, זה לא. הרוחניות מנהלת את חיי השדה? לא. זה בשום פנים ואופן לא רוצה לראות. שישארו במדבר, שלא יחרשו, שלא יזרעו, שלא יקצרו, שלא יעשו ולא יתעסקו עם מלאכות הפת. כי ברגע שהרוחניות נכנסת לתוך מלאכות הפת, זה כבר קדושת המציאות, ובעצם זה מפקיע את העולם הזה מידיהם של הרשעים ואומרים, וזה מה זה אומר בעצם? רשעים, העולם הזה הוא לא שלכם. העולם הזה נועד כדי לגלות בתוכו ומתוכו את המציאות הרוחנית. זו אמירה שאיתם לא יכולה, איתה לא יכולים להסתדר הרשעים בשום פנים ואופן. שעם ישראל יבוא ויתבע גם בעלות על העולם הזה, ויבוא ויאמר שהעולם הזה הוא לא מכסה, ולא מפריע לרוחניות להתגלות, אלא אדרבה, השליטה האלוקית צריכה להתגלות במעמקי הארץ, עד לכאן, עד כאן מסוגלים הרשעים לסבול. אבל אין בעיה בכלל, שישארו בחול, שישארו במדבר, שישארו בחוץ לארץ, כי בחוץ לארץ התורה לא יכולה להתגלות בשלימותה. הציבי לך ציונים, זה קיום התורה בחוץ לארץ. אי אפשר לגלות את עומק הרוחניות בתוך החומר בחוץ לארץ. אוויר תומת העמים לא מאפשר את זה. יהודים בחוץ לארץ הם יהודים כלל אנושיים, או כלל אנושיים, הכוונה, או, כן? כלל אנושיים פירוש הדבר שהם מתערבים יותר מדי בגויים, או פרושים ונבדלים לגמרי. זה בדיוק תקוותם של הגויים. תשבו לכם שם בתוך הגטאות החרדיים שלכם בברוקלין. הכל בסדר. רק אל תתערבו לנו בחיים, בסדר? אז יש לנו שתי סוגי יהודים. או כאילו שמתערבים בעמי הארצות, ומאבדים את יתרון רוחניותם בכלל, ככל הגויים בית ישראל. או פרושים שמבטרים על העולם הזה. קחו לכם את העולם הזה, עושים חלוקה. איסה, ואתה תיקח את העולם הזה, ואנחנו ניקח את העולם הרוחני. אבל בארץ ישראל מתרחש השילוב. לכן בלק ובלעם לא רוצים שעם ישראל ייכנסו לארץ ישראל. במדבר הזה ימותו. איזה מיטה? מיטה במובן הזה שלא יהיה להם חיי גוף. אגב, לכן גם מרגלים. הוציאו דיבת הארץ, הם חששו להיכנס לארץ ישראל. כי פתאום הם צריכים להתמודד עם האתגר של שילוב שמיים וארץ. זה לא דבר פשוט כלל וכלל. כן? לא פשוט. יש רגליים לדבר, לטענתם של בלק ובלעם. אנחנו רואים שגם בתוך עם ישראל, המהפך והמעבר מחול, כן? לארץ ישראל לא היה כך פשוט. אבל בואו נחזור לכוונת הרשעים. הייתה כוונתם לגרש את ישראל שלא ייכנסו לארץ. אף שישראל במדבר היו במעלה רמה מאוד, ובמדרש, שאומות העולם היו אומרים עליהם, אלוהות הם אלו. אלוהות, רוחניות. שאין תשמישם אלא באש. ביטוי, אין תשמישם אלא באש. תשמישם באש, הכוונה היא אש, זה רמז לרוחניות. כל תשמישם זה רוחניות. אין תשמישם אלא באש, כוחם רוחני בלבד. מורידים מן מן השמיים, ענני כבוד מגינים עליהם, כל העסק שלהם זה רק עם השמיים. אבל לא למטה מן השמיים, זה נקרא תשמישם באש. כן? אבל הרשעים האלו היו מוכלים לישראל העניין הרוחני. תיקחו לכם את העולם הרוחני, אין שום בעיה, תשאירו לנו את העולם הזה על כל תענוגותיו, אלא שיסיעו עצמם הגשמיות. אל תתעסקו עם הגשמיות, ואז נמחה לכם על הכל. כל היום תהגו בתורה, כל היום תפלפלו עם האצבע, תהיו מעוטפים בתלית, תשימו את העיניים על, את הידיים על העיניים, ככה. שמע ישראל, לא לראות את העולם הזה, כן? שמע ישראל, תמשיכו, תשאירו את העיניים ככה, תשאירו. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אל תורידו את הידיים מן העיניים. תעצמו את העיניים מלחזות בזה העולם, כמו שיש משפטים. לעצום עיני מלמיך זה בהי על מה. תמשיכו לעצום את העיניים. אבל הרשעים האלה היו מוכלים לישראל, העניין הרוחני הזה. העיקר שיסיעו עצמם מהגשמיות. והגשמיות תישאר למי? להם. הגשמיות, עולם הטבע על כל רבדיו, צריך להבין, עולם הטבע זה עולם מאוד רחב. עולם הטבע בצורתו המנותקת מן הרוחניות, הוא מתנהל בשרירות לב. העולם הרוחני הטבעי, כמו שאמר הרמב״ם, במקום שנגמרת הפילוסופיה, שם מתחילה הנבואה. רוצים לדעת מה מרחבי העולם הטבעי הרוחני? תסתכלו על כל ספרי הפילוסופים. יש שם הרבה מאוד חוכמה, אנחנו מתקרבים עכשיו לחנוכה. היוונים מלמדים אותנו עד לאן מתפשט העולם הטבעי הרוחני. מחשבת יוון, פלא פלאים, תשאירו לנו את המחשבות הטבעיות, כל מה שאדם יכול להשיג בשכלו הטבעי, מבלי להזדקק בכלל לתורה ומצוות. תשאירו לנו את העולם הנפשי, את נהרות הגופרית של הרגש והדמיון, כן? ציור, פיסול, תשאירו לנו את זה. תשאירו לנו את העולם הטבעי, הפיזי, המעשי. זה עולמות שלמים, צריך לדעת. מרחבי העולם הזה במובנם העמוק, זה עולם שלם. אפיקור, זה מה שהוא אמר, אפיקורס. מה זה אפיקורוס? להוציא את האלוקות מתוך העולם. זה נקרא אפיקורוס, קורוס זה אלוקות. אפיק זה להוציא, כן? כן? להוציא את האלוקות ולהשאיר את העולם הזה נטול אלוקות. טבעי לחלוטין, בלי מגע, קסם של קדושה עליונה, בלי מצוות, מילים אחרות, בלי תורה. כן? תשאירו לנו את העולם הזה, להתענג. כן? להתענג בתינופי דעי על מה של העולם הזה. אבל לא כך הייתה הכוונה. מכיוון שלא זו הייתה הכוונה, ריבונו של עולם ברא את העולם בתכלית אחרת לגמרי. כן? לא זו הייתה הכוונה, רק שישראל... כן? מה הייתה הכוונה? שישראל ינחלו גם את הגשמיות ויזכחו אותה על פי מצוותיה של תורה. לא לחינם קיבלנו תורה ומצוות, כדי שדבר השם יוכל להופיע בהליכות חיינו. כמה מצוות יש להם באפר? שישה סדרי משנה כנגד ששת סדרי המציאות. שימו לב, בשישה סדרי משנה יש הופעה של הרצון האלוקי בתוך המשניות, שזה אבות ההלכה, המשניות. יש הופעת הרצון האלוקי במשניות, אנחנו רואים את זה בכל תחומי החיים. הזכרנו את זה כבר לא פעם. זמן נקת, כן? ראשי תיבות של שש סדרי משמה זה זמן נקת. מה זמן נקת? אנחנו נוקטים את הזמן בידינו ומקדשים אותו. זמן נקת. זאת אומרת, המשניות זה בעצם אחיזת רצון השם בתוך המעשים. כי הרי המשניות זה בעצם בירור ההלכה בתוך הפעולות. המשניות זה אבות ההלכה, שאחרי זה מתפרטים בשולחן ערוך, לאין סוף פרטי פרטים של הלכות וסעיפים קטנים. מי הלכות בית הכיסא, כמו שאמרנו? גם שאדם נמצא בתוך בית הכיסא, מקום שהיינו חושבים ששם רצון השם לא יופיע, אבל אנחנו רואים למרבה הפלא שהלכות בית הכיסא כוללים לא פחות מזין סעיפים, עם המון סעיפים קטנים. גם יש לריבונו של עולם מה לומר לנו גם שאנחנו בבית הכיסא. הוא לא מזניח את המצבים הירודים בחיי אדם, שמצידם לבהמה נדמה, פסולתו יוצאת מגופו, מצבי אכילה, תשמיש המיטה, כן? כל המצבים הירודים כביכול, שהם מצבים פיזיים, רצון השם מופיע שם. רב כהנא נמצא מתחת למיטתו של רבו בשעת תשמיש, תחשבו על הרעיון הזה. רב כהנא, התלמיד, מתחת למיטתו של רבו, ורב כהנא היה בעל כרס גדולה, ובשעה שהיה מתנשם מתחת למיטה, בשעת תשמיש רבו עם אשתו, המיטה זזה, ורבו שם בחרדה שואל, מי שם? והתלמיד אומר לרבו, זה אני כהנא. מה אתה עושה שם כהנא? אומר לו כהנא, רב כהנא, תורה היא וללמוד אני צריך. הוא בא ללמוד תורה, בדיוק כמו שהוא לומד תורה בבית המדרש, שהוא לומד סוגיה אינטלקטואלית. אותו הדבר מתחת למיטת רבו, זה תורת ישראל. שישה סדרי משנה. בכל תחומי המציאות, זמן הקט, זרעים, עבודת השדה, מועד, קדושת הזמנים, נזיקים, בן אדם לחברו, לא מזניחים את החיים החברתיים לשרירות לב, למאבקים, לאינטריגות, למניפולטיביות, לא! החיים החברתיים הם ספוגים ברצון השם. איך פותחים בסטה בשוק בלי להזיק לזולת, יחסי שכנים, מחיצות, צדות, מיצר, כל הדברים האלה, הכל מפוקח. כן? זמן נקת, משם זה הולך לסדר נשים, כן? ענייניים של אנשים, כן? משם זה הולך, כן? נשים, מה יש לנו אחרי זה? קודשים. גם זה דבר, טהרות. לא פשוט להזניח את הנטיות הרוחניות של האדם בלי הדרכה של תורה. הקודשים זה נטיות רוחניות של האדם. גם זה צריך הדרכה של תורה. שישה סדרי משנה. מי מנע עפר יעקב? זו הייתה פליאתו של בלעם. מי מנע עפר יעקב? כמה מצוות יש להם באפר? כמה מצוות יש באפר? פלא פלאים. יש להם עסק עם האפר. הרצון האלוקי מופיע עד האפר. זו הייתה הכוונה בבריאת ישראל. כן? אבל יהודי במדבר, במדבר הגלות, לא יכול לגלות את כל זה. לא יכול לגלות את כל זה. גם שיש המון מצוות שלא יכולות להתקיים בחוץ לארץ אלא בארץ ישראל, אבל גם בגלל שכל המעמד הנפשי הוא לא מתאים לקדושת החומר. החומר נתפס כאויב, כאישיות לא רצויה, נן גרטה פרסן, לא רצוי. זה הגלות, זה נורא הגלות. או שזה מפורר את ישראל ומבטל את ייחודם והופך אותם ככל הגויים, כמו שאמרנו, או שהופך אותם נבדלים ונפרדים ומשוטטים בעולמות עליונים. רק פה בארץ ישראל חוזרת עטרה ליושנה של קדושת החומר. זה הייתה הכוונה בבריאת ישראל. ויזקחו אותה על ידי מצוותיה של תורה, עד שתעלה הגשמיות, שימו לב, הגשמיות זה לא סרח עודף, זה לא בדיעבד, עד שתעלה הגשמיות, גם היא במעלותיה. וענייני הגשמיות והרוחניות, שניהם כאחד טובים. אתם רואים, טובים השניים, מן האחד. כן? טובים השניים. עולם רוחני ועולם גשמי זה השניים, הם טובים השניים. מתי? כאשר הם יונקים ממקום אחד. מהו המקום האחד? רצון השם. כשאנחנו אוחזים ברצון השם, מצוותיה של תורה, אז אנחנו יכולים לאחד את העולם הגשמי והרוחני. כל מצווה צריך להבין שהיא כוללת בתוכה. כן? מצד אחד מצווה יש לה נגיעה בעולם הפיזי, נכון? הרי מצווה היא פונה לעולם המעשה. אבל מצד שני, בתוך המצווה יש קדושה עילאית עליונה. כלומר, מצווה זה נקודת החיבור בין קדושה נבדלת לבין מעשה. אשר קידשנו במצוותיו. זאת אומרת, המצווה היא נקודת המפגש. כל מצווה ומצווה, יש בה מצד אחד קדושה נבדלת עילאית מאוד, שמקורה הוא באינסופיות של הבורא. אבל מצד שני, הקדושה הזו היא נכנסת בתוך מעשה. שאנחנו מקיימים את המצווה בכוונה הראויה ובדקדוקי מצוות, בדקדוקי הלכותיה, אנחנו יוצרים מעין בית מקדש קטן, שבו משתלבים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, מצווה זה מקום המפגש בין קדושה עילאית נבדלת לבין מציאות חומרית. זה הקדושה. זה המצווה. זה כוחה של מצווה. כן? אגב, תשימו לב, מצווה זה יוד קי וו קי. אלא, כן? המילה מצווה, מם צדיק, וו היי, איפה יוד קי וו קי פה? הוו קי זה סוף שם יוד קי וו קי, נכון? מצווה, מם צדיק וו, היי, נכון? אז אתם רואים פה את סוף שם השם, נכון? ומם צדיק, האם זה יוד קי מם צדיק? מם צדיק, באת בש, תלכו, כן? א', ת', ב', כן? את בש גרדק, אתם תראו שמם וצדיק זה יוד ה' פלא פלאים. אז למה שם השם מופיע פה חלקו בנסתר וחלקו בגלוי? זה בדיוק הרעיון של המצווה. שבמצווה יש צד גלוי, זה המעשה, וצד נסתר, שזה הקדושה האלוקית. החיבור בין שניהם בתוך המצווה, הוא מאפשר לנו ליצור את החיבור הזה בחיינו. זה תכלית הופעתם של ישראל בעולם. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. איפה יספרו? בעולם המלאכים? ודאי שלא בעולם המלאכים. פה, בהליכות הצבא, והיה מחניך הקדוש. כן? כי אומרם זל, עדכן עצמך בפרוזדור, הנה העולם הזה קיבל שם חדש, פרוזדור, שביל המוביל, אל הטרקלין. עדכן עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס לטרקלין. כן? בדומה לתשעה ירחי לידה של התינוק, שהוא נמצא בתוך בטן אמו, אבל הבטן אמו זה הפרוזדור, גם פרוזדור הלידה בלשון חזל, כן? שהתינוק יוצא, זה נקרא שהוא יוצא בפרוזדור הלידה. למה השתמשו חזל ביטוי פרוזדור? להגיד לנו את ההשוואה והגבלה של שני דברים. כמו שהתינוק תשעה ירחי לידתו הם הכנה כדי שיצא לאוויר בעולם ולא שישאר בבית אמו. כן? אותו דבר גם העולם הזה. העולם הזה הוא מקום ההיריון שבו אנחנו בעצם יוצרים. כן? פה בעצם העולם הרוחני הוא בא לכלל הריון ונולד, ונולד. העולם הזה כפרוזדור שמוביל הישר לעולם הבא. בלי הפרוזדור אי אפשר להיכנס לטרקלין. או כמו שהגיד כבוד קודשו, אדמור הכהן הגדול מאלכסנדר, בזה שאמרו, כן, זה חיזוק של הרעיון הזה, כן, בזה שאמרו זל, במדרש רבה, זה נאמר על מה שנאמר בתורה, כי ויצחק יקרא לך זרע. מה זה ביצחק? למה לא כתוב כי יצחק יקרא לך זרע? מה זה ביצחק? אמרו חזל, בית שתיים. בית כמה זה ב? כן? שתיים, נכון? בית זה שתיים. בית טרין. ביצחק. במי שמודה בשתי עולמות. כן? יצחק. מי שמודה בשתי עולמות. במי יקרא לך זרע? במי שמודה בשתי עולמות. מה זה להודות בשתי עולמות? להודות שיש יחס בין העולם הזה לעולם הבא. זה נקרא מודה בשתי עולמות. ולא במי שאומר אין עולם אלא אחד. עולם הזה לחוד, כמו שאמרנו, רשות, אמרנו, רשות בפני עצמה, ועולם הבא, מציאות רוחנית, נפרדת. לא, מי שלא מודה בשתי עולמות, מי שלא מודה בטובים השניים מן האחד, מי שלא מודה שהעולם הזה הוא פרוזדור לעולם הבא, לא יקרה בו, כן? לא הוא ימשיך את דרכו של אברהם. זה הכוונה ביצחק, בית טרין, במי שמודה בשתי עולמות. בוא יקרא לך זרע. במי שהוא מודה בשני עולמות. אף שגם הגויים, הזכרנו את כבר מקודם, זה רק חזרה על מה שאמרנו, אף שגם הגויים מזכירים בפיהם עולם הבא, אבל אמרנו על איזה אופן הם מזכירים עולם הבא, אך, כן? באיזה אופן? שהוא נפרד לחלוטין, והוא לא צומח מתוך העולם הזה. כן? שדה הצמיחה של עולם הבא הוא לא מתוך העולם הזה. ממש ממש לא. כן? לכן תשימו לב, אילו בעלי הדתות הסגפניות, הם טוענים שכדי לזכות בעולם הבא, אתה צריך להיות פרוש לחלוטין מהעולם הזה, ולא להתעסק איתו בכלל וכלל, להבל אותו בלי גבול, כן? לבטל אותו. יש מהם שטוענים את הטענה הזו, ויש מהם שאומרים שהעולם הזה, כן? זה עולם שבו נהנים. אין מציאות של הנאה בעולם הבא. בו נהנים. כן? להתגולל בתינוף הידי, היי אלמה, מה שנאמר לפני כן. כן? הנה, אבל אף שגם הגויים מזכירים בפיהם עולם הבא, אך יתרון הוא לישראל. מהו היתרון? מה היתרון המעלה לישראל? איך הם רואים את המציאות? אך יתרון לישראל שיודעים ששני עולמות הם האחד. שימו לב, זה שייך מאוד לחיי היום שלנו. בשעה שאתה קונה במקולת, בשעה שאתה עוסק בענייני העולם הזה, האם אתה מרגיש את רוחה של תורה מפעמת בתוך העשייה? או שאתה עוסק בענייני העולם הזה, אתה רואה בזה בדיעבד, אתה רואה בזה גר מבישה, הלוואי ואפשר היה בלא זה, מהי תחושת הלב שלך? מהי הרגשה שאתה מרגיש? עכשיו, אנחנו לא אומרים שאין מצבים שבאמת צריך להדגיש יותר את ההתמסרות לעולם הרוחני. יש מצבים כאלה בתהליך התשובה, בתהליך ההתקדשות, ודאי שיש מקום לפרישות, מסילת ישרים, כן? מידת הפרישות, ודאי, ודאי. אבל זה הכנה כדי שתוכל לחזור בשמחה לעולם הזה, ולנצח אותו במובן של נצח, לנצח אותו. אבל אסור לנו לפתח, כן, גישה עוינת כלפי העולם הזה. גם אם ישנם זמנים ותקופות ושנים שצריך קצת להסתייג מעיסוק בעולם הזה, אבל כל זה זה על מנת לשוב אליו. זה נסיגה לצורך, כן, חזרה. זה נסיגה לצורך חזרה. זה התרחקות לצורך התקרבות. צריך לשים לב מה פועל בתוכנו בשעה שאנחנו ניגשים לעולם הזה. לא בעוינות, לא בשנאה. אך יתרון הוא לישראל שיודעים ששני עולמות הם אחד, וזוכים לזה בשביל זה. זוכים לעולם הבא בגלל העולם הזה. כן? מקבלים דין מן דין שתי עולמות האלו. עד כאן דבריו של האדמור מאלכסנדר. אנחנו ממשיכים, רבותיי. כל ההקדמות, שמתם לב? כל ההקדמות האלה רק מבססות את ההבנה כדי שנוכל להשיב על השאלה, מדוע, אני חוזר על השאלה, מדוע יעקב שולח לו, אם לבן גרתי, ותרייג מצוות שמרתי, יש מי שרוצה להסתכן ולומר כבר בשלב זה את התירוץ? למיתו של דבר, יש לנו כבר מספיק חומרי גלם כדי להשיב, יש לנו קצת טיפ טיפה לבסס, קצת עוד קצת, אבל כבר בשלב הזה, אפשר לנסות ולהשיב, מי שרוצה בבקשה, אם לא נמשיך. כן, אז בואו הלאה. ובוודאי גם עשיו, ובוודאי גם עשיו, אי אפשר שחשב שיבטל את ברכת יצחק אביו ליעקב. שימו לב, הרי יעקב נתברך בברכות אביו מתוך שיעקב חשב שמה? שהוא הבחור, נכון? ואז הוא בריך אותו ברכות מאוד מופלאות, כן? מיטה לשמיים, שמני הארץ, יעבדו חב זה, וכולי, פילי פלאים של ברכות. נו, אז למה? מה חשב עשיו על הברכות האלו? למה עשיו, כן? מה, איך עשיו בעצם נתפייס על גניבת הברכות? מה הוא חשב? תראו איזה דבר מדהים. איזה פלפול עשה עשיו, כן? למרות שיעקב קיבל את הברכות, אבל לפי תפיסתם של הרשעים, בלק, בלעם ושוט, כן? ממה המקום לנחמה שיש לעשיו, כן? עשיו שייך לאותה קואליציה מרושעת. מה המקום לנחמה למרות שיעקב קיבל את הברכות? מה חשב עשיו? למרות שיעקב קיבל את הברכות, מה חשב? איך תתקיים בו הברכה? באיזה אופן? על האופן הרוחני. על האופן הרוחני. פלא פלאים. לא אכפת לי שתלמד על שור שנגח את החמור, את הפרה. לא אכפת לי שתלמד על שור שנגח את הפרה. אבל אל תנהל לי את העולם על פי המשפט הזה. תפלפל, תעשה עם האצבע ותוכיח דברים כאלו ואחרים, תיקח את הפרשן הזה ופרשן אחר, אבל תישאר בתוך הבועה של בית המדרש. אבל אם עכשיו תבקש לצאת אל השדה ולנהל את ענייני המשפט על פי מה שלמדת, פה יש לי בעיה איתך. אומר עשיו, ברכות יעקב, הן יכולות להתקיים גם באופן רוחני, לא חייבים להתקיים באופן גשמי, הם יכולים להתקיים על דרך הדרש, על דרך הסוד, על דרך הרמז, אבל לא באופן מעשי. לא יאומן כי יסופר. איזה אסוציאציות עולות לי מזה. פלאי פלאי פלאים. פלאי פלאים. יהודים של מדרש. יהודים של, כן? של רמז, של סוד. אבל לא מעשי. ארץ ישראל נהפכת למדרש. ארץ ישראל נהפכת לסיפור ימי שמספרים. איך אומר לו שם? מלך כוזר לרבי יהודה הלוי. איך אומר לו? אבל אתם מתפללים 3 פעמים ביום ותחזנה, ואתם יושבים בגלות. איך אומר לו רבי יהודה הלוי? איך אומר לו על זה? מצאת מקום חרפתי מלך כוזר, שאין תפילתנו אלא דיבור התוקי וצפצוף הזרזיר. זהו. זה יהדות של גולה. יהדות של דרש. כך חושב עשיו. היהודים האלה, אני אתן להם את כל המדרש. תסתכלו. מה אומר עשיו? וודאי גם עשיו, אי אפשר שחשב שיבטל את ברכת יצחק אביו ליעקב. הרי הוא ימין בכוחם של ברכות, אמרנו. הוא ימין במציאות רוחנית שיש בכוחה לחולל שפע. כן? ודאי שלא, כן, שלא חשב שיבטל את ברכת יצחק ליעקב. שאף אחרי יוודאו שזה שקיבל את הברכות היה יעקב. אמר מי? אמר יצחק, גם ברוך יהיה. ודאי שיש פה גוש פנקה וחותמת על גבי חותמת. ודאי שלא חשב עשיו שתתבטל הברכה. אלא שחשב היות שבברכות אלו מעוטפים גם דברים עליונים. ודאי שמעוטפים דברים עליונים. ודאי שבברכות האלה יש גם הבטחה על נחלות רוחניות. עולם הבא, יכולת של כוח עיון עצום, יכולת של זיהוי המימד הרוחני, כן, בתוך המציאות. יש פה המון דברים רוחניים בפניהם. יש פה גאונות אדירה בתוך הברכות האלה. יש פה הבטחות בברכות האלו, כן, שיעקב יהיה שייך גם ליושב תם. תם יושב אוהלים. ודאי. אמר עשיו, נעשה פלגינן. נעשה חלוקה. כן? אני אפעל בכל כוחי כדי שיעקב ייקח את המימד הרוחני בלבד. מכיוון שבברכות אלו מעוטפים גם דברים עליונים רוחניים, וזה אין חולק, חשב להפריד הרוחניות מן הגשמיות. כמו שזה דון ליבו אש שיעו להפריד בין העולמות, הוא קיווה שאותה אלמה דה פירודה שיש בתוך ליבו, יתקיים גם בחייו של יעקב וצאצאיו. כן? ושיעקב יסתפק בחלק הרוחני. ניתן לכם כספים, תשבו ותלמדו תורה, קחו כספים, תקציבי ענק, תלמדו. רק תעשו לי טובה, אל תפריע לנו להעניק את המדינה. כן, דווקא עכשיו נותנים הזדמנות. בואו תתגייסו! איזה הזדמנות. זה שמד. זה שמד. ועשיו יושב בצד ועושה ככה. מתקיימת תקוותי. בואו תתגייסו! צו 8 מעל הטבע הצו הזה. תתגייסו. אתם מבינים לאן הדברים מגיעים? לאן הדברים נושקים? ואיזה סוגיות אקטואליות? לא יאומן כי סופר. אבל נמשיך. חשב להפריד הרוחניות מן הגשמיות, ושיעקב יסתפק בחלק הרוחני שבהם. ושבעולם הבא, והגשמיות יישאר לו לבדו. כן? נתקיים קצת מתקוותו של עשיו, ומי שיצא מבית המדרש יקרא סוג ב', סוג ג', אוי לשידך שלו כבר, כבר יצטרך להתקשר לשדכנים הלאומיים דתיים כדי שיביאו לו שידוך, כשם מציעים לסוג ד' וסוג ה', כל מיני מחוסרות איבר ושוטות למחצה, מתקשרים אליי בזמן האחרון כל מיני חבר'ה מהציבור החרדי, שמה, אנחנו לא מקבלים שידוך, אחד הוא גרוש, אחד יצא לעבוד, שידוחים שאנחנו מקבלים נוראים והיום, אפילו בעלות תשובה לא מציעים לנו, כי בעלות תשובה שבאו לציבור החרדי, הם רוצות כמובן בחורים. הם למדו מהרבנים שלא משתדחים עם גרוש, ולא עם מי שהולך לעבוד, ודאי שלא מי שלומד משפטים. אז הם פונים אלינו. בחודש האחרון שתיים פנו אליי. בחור ובחורה. לא מוצאים שידוחים. לא מוצאים שידוחים. כי הם ביקשו לקבול על ברכתו או על תקוותו של עשיו. כן? הם רוצים להתערות קצת גם בעולם הזה. בירת שמיים כמובן, איזה שאלה, ודאי ודאי. אבל מקומם לא יכירם עוד בעולם הרוחני. סוג ב', ג' וד'. כן, יש לנו, כן, כן, כן. אבל ממש בקיצור, נאלץ בקיצור, כי הזמן שלנו ממש עצרץ. כן.
למה אסף חשב שכאילו הוא יקבל את הגשמי וליעקב ירד לרוחני, הרי ברכה
לא חושב את הרוח? כן, אבל הברכה הזו היא כוללת בתוכה שתי ממדים, גשמי ורוחני. כן, ואתה יודע, לא תמיד, כן, לא תמיד, אתה יודע, אדם ששומע את אביו לוחש לו לקראת מותו איזה משפט נפלא, כן, שהוא בעצם המוטו של כל חייו של הצאצא הנשאר. לא תמיד הילד מקיים את כל הדברים, לפעמים הוא לוקח מימד מסוים ברכת אבא, ומימד אחר הוא משאיר. תסתכל על צוואות של אנשים גדולים, אתה לפעמים רואה שהממשיכים קיימו חלק מהם. הם לקחו... יותר מזה, אתה עולה פה על דבר מאוד מאוד חשוב, יותר מזה, אתה יודע שיעקב, שהם היו מתרוצצים בתוך בטן אימם, אחד הסברות, למה הם מתרוצצים? מריבים בנחלת שני עולמות. כלומר, באמת הייתה אהבה אמינה שיעקב ייקח את העולם הרוחני. אלא שהשם חשב אחרת, וזה מה שכתוב כאן. אלא הכוונה הייתה אחרת. כן? זה דבר מעניין. כן? ההתרוצצות, כן? הקמאית בתוך הבטן, היא בעצמה ביטאה איזשהו רצון לחלוק את העולמות. היה אהבה אמינה כזו. אבל אהבה אמינה הזו הייתה רק אהבה אמינה ולא למעשה. למעשה ריבנו של עולם חשב אחרת. ומרגע זה כל ההיסטוריה של עם ישראל היא על פי המחשבה האלוקית, כן? אבל אני מבין מה שאתה אומר. בואו רגע נמשיך על החבריה, ננסה לסיים, כן? אנחנו צריכים עוד להשיב על השאלה, נכון? שיעקב יסתפק בחלק הרוחני שבהם, ובעולם הבא, והגשמיות, ובעולם הבא, והגשמיות יישאר למי? לעשיו לבדו. וכמו שם, הנה, פה מביא את מה שעכשיו אמרנו. וזה מה שאמרו, וכמו שאמרו זל, שחילקו את העולמות בבטן, הייתה אהבה אמינה כזו, הייתה מחשבה כזו, שחילקו את העולמות יעקב ועשיו, זה ייטול עולם הזה, וזה ייטול עולם הבא. אך לא כן הייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא, אלא שגם העולם הזה יהיה ליעקב, הוא כפרוסדור, בבחינת פרוסדור, כמו שאמרנו, כנל. והנה איתה בחובת הלבבות, ששכר מצוות, כן? עכשיו הוא בא לבסס את מה שאמרנו, שעשיו ציפה, שיעקב ייקח את המימד של הרמז, של הדרש ושל הסוד. איפה אנחנו מוצאים ביסוס לרעיון הזה? שהרי בכל המצוות עצמן, לא רק בברכת יצחק ליעקב, יש מימד רוחני, יחד עם הצד הפיזי. הרי בכל המצוות יש בהם מימד, גם רוחני. יש לכל מצווה סוד, דרש, רמז, פשט. כל מצווה היא נדרשת בארבע פנים. אתה יכול להתחבר לצד של הסוד, ולשכוח לגמרי שהמצווה הזו גם צריכה להתקיים בפועל. אתה יכול לכוון כוונות נפלאות על אכילת מצה, אבל אם לא אכלת מצה, לא יצאת. כי צריך לזוז ביטוי מעשי. אז יש בסיס לעניין הזה, בואו תראו איפה. והנה היית בחובת הלבבות, כן? כל הספר הזה נתחבר בדיוק על הדבר הזה. חובות הלבבות לעומת חובות האיברים. חובות הלבבות וחובות האיברים. צריך להיות קשר ויחס ואיזון. כן? נכון, בין חובות האיברים וחובות הלבבות. מה זה חובות הלבבות? חובות הלבבות זה לחשוב על הצד הרוחני של המצווה, להרגיש את ההתעוררות הרוחנית מהמצווה. ומה זה חובות האיברים? לקיים אותו בפועל. צריך להיות יחס נכון בין שני הדברים אלו. כך אומר להם בחובות הלבבות. והנה איתה בחובות הלבבות ששכר מצוות עבור החלק הנגלה שבהן, שאדם מקיים את החלק הנגלה שבהם, זוכים בעולם הנגלה, הוא העולם הזה. כלומר, כל מצווה צריכה להתקיים גם בחלק הנגלה שלה וגם בחלק הרוחני. אם אתה מקיים רק בחלק הרוחני, אתה זוכה רק למה? עולם הבא, או מציאות רוחנית. אבל אם אתה מקיים רק את הרוחני, אתה מגדל פורח באוויר. אתה צריך לקיים את המצווה גם ברוחני וגם בגשמי, בנגלה. כן? זוכים בעולם הנגלה, עולם הזה. ובחלק המצפון שבהם, אם אתה מקיים את החלק המצפוני, תחושות הלב, כן? התעוררות המחשבה, טעמי מצוות, בחלק המצפון שבהם זוכים לעולם המצפון. ובדברי המקובלים מפורש עוד יותר, שהמצוות, כן? כל מצווה ומצווה, יש לה שלושה היבטים, כן? שלושה רמות ורבדים, ואנחנו צריכים להתחבר לשלושתם, בפיך ובלבבך לעשותו. כשאתה בא לקיים מצווה, אתה צריך לקיים אותה גם בפה, גם בלב וגם בעשייה. בפיך ובלבבך לעשותו. זה נקרא שלימות חיבור עולם הזה ועולם הבא. אחרת, אם אתה לא מקיים בשלושת הרבדים האלו, אתה בהכרח יוצר פירוד בתוך החיים שלך. אתה לא תוכל להתייחס לעולם הזה בכבוד. אתה תתחיל להיות עוין אותו, אם אתה כל הזמן מתעסק רק עם דברים רוחניים. תראו מה שכתוב כאן. ובדברי המקובלים פירש מפורש עוד יותר מאשר נתפרש בחובת הלבבות. כן? מה אומרים? שהמצוות הן במחשבה, דיבור ומעשה. במחשבה זוכים לעולם המחשבה. הכל טוב ויפה, אבל אין בזה די. אנחנו ישראלים, אנחנו יהודים. הוא העולם הבא. ובדיבור זוכים לגן עדן התחתון. זה מדרגה שבין עולם הבא לעולם הזה. כן? ובמעשה לעולם העשייה. ומעתה יובן, רבותיי. אם כן, תגידו לי, למה יעקב שולח את המסר הזה לעשיו? מה הוא בא להגיד לו? לא כמו האופן הראשון ברש"י של התרפסות ופיוס. מה הוא בא להגיד לו? אני הקרב שלך אבוד, צדיק. אני הייתי בבית לבן ולא הייתי שם רק רוחני, גן עדן עליון וגם לא גן עדן תחתון. אני שם לא גנבתי לו סיכה אחת, לא קלקלתי בעניינים מוסריים, הייתי שומר בלילה וביום. אני גיליתי את הקדושה בתוך עולם זה. מצוות של בן אדם לחברו, קיימתי שם? מצוות של כן? סיכה אחת. כלום אפשר לאדם בבית חמיב, כך אומרים חז"ל, שלא לוקח אפילו סיכה אחת, חפש. תמצא אצלי משהו? לא תוכל למצוא. בן אדם לחברו? בן אדם לעצמו? בן אדם למקום. עשיו, אתה שומע? כל התקווה שלך נגנזה. אתה כבר לא יכול לגעת בי. כי גם העולם הזה הוא שלי. אתה חשבת לבוא אליי מכוח העולם הזה, אבל תדע לך, אני לא רק בעולם הבא, אני גם בעולם הזה. עכשיו שניהם בידי, בוא נקרא את זה בלשונו, שימו לב. ומעתה יובן מה ששלח, זה גישה אחרת לחלוטין. וזו גישה שעם ישראל צריך לגש לגויים. אתם לא תצליחו לגרש אותנו, לא לעולם הבא, ולא לשקע אותנו בעולם הזה. אנחנו את שתי העולמות, בשילוב מופלא, באיזון פנטסטי. כל מכוח, הכוח שלכם, שחשבתם להשתמש בכוח העולם הזה כדי לנגח אותנו, אנחנו אוחזים גם בעולם הזה. שדה בי נרגה, מיני ובי, מתוך העולם הזה אנחנו מנצחים. זו טענה מופלאה. זו טענה עתידית, שהיא מופיעה פה בצורה מיקרונית, בטענתו של יעקב לעשיו. פלא פלאים, תראו מה שהוא אומר בהמשך. הנה, ומעתה יובן מה ששלח לאמור לו, תרי"ג מצוות שמרתי בפועל, אם כן גם העולם הגשמי יתקדש על ידי, ושב הם לך מחשבותיך להפריד כנעל, ההפרדה לא תיתכן, אני כבר חיברתי, 20 שנות חיבור, ועוד 2 בדרך, 22 אותיות של תורה, 22 שנים, שימשו לי כדי לחבר בין העולמות, אתה לא תוכל להפריד. וזו טענתנו לעומת העולם. אתם לא תפרידו. כן? ושבם לך מחשבותיך להפריד כנל. ומוטב לך להשלים איתי. איך אומרים אצלנו? דיר בלק. כן? דיר בלק ודיר בלעם. ומוטב לך להשלים איתי. ודרכי ימצא חן בעיניך. הרי מה הוא אומר לו? כן? ויצב אותם להם אורכות אמרון ליד בני לעשיו. כה אמר עבדיך, יעקב, עם לבן גרתי ואיכר עד אתה. וישור וחמור וצון ושפחה וכו' וכו'. כן? להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. הרי לפי פירוש זה, בשם ישמעאל, עם כל הטענה החזקה שהוא טוען כלפי עשיו, לא פשוטה, ניצחתי אותך בשתי עולמות, הוא אומר לו, אמצא חן בעיניך. כדאי לך להקשיב לי. הפירוד הוא לא טוב. זה האחריות של עם ישראל. לא להביא את הבשורה של חיבור העולמות רק לעצמם, אלא להביא אותם גם לעולם. אם תיפתח עשיו, אם תקשיב לי, אתה תראה שדרך החיבור היא עדיפה. אמצא חן בעיניך. תיפתח, תקבל את השפעתם של ישראל, אתה תרוויח מזה. וזה יהודם של ישראל. כן? זה יהודם של ישראל. כך מסביר הרב קוק בעניין נרות חנוכה שהולך ומוסיף, שהוספת האור זה להעביר את האור גם מעבר לגבול ישראל. לא רק לדאוג לכך שלצלנו החיים יהיו מחוברים מחומר ורוח, אלא להעביר את הבשורה הזה לאומות העולם ששוקעים שקיעה אחר שקיעה בתפיסה הפירודית, או הסגפנים שתקועים שם בנקיקים של ודי קלט, עם כל תיאוריות הסיגוף, או אלו ששוקעים בתוך החומריות. אנחנו באים ואומרים להם, אמצא חן בעיניך. דבר מעניין. נעצור פה.